יש משהו שונה בדמות.
טוב. אז אנחנו במאמר שני בכוזרי. אנחנו נחזור לנושא הרצון מפסקה ה'. כי יש כמה דברים חשובים שם. אמר הכוזרי, לומר כי צדקת באומרך כי כל התארים האלה אינם מחייבים ריבוי באלוה, אך איך תצדק ביחסך לאלוה את תואר הרצון שהפילוסוף מחיקו מאת האלוה? ויש כאן באמת שאלה שבימי הביניים נידונה הרבה, האם אפשר לייחס לאלוהים רצון? למה? הטענה של הפילוסופים היא הטענה הבאה. כאשר אני בא ואומר אני רוצה לשתות, זה אומר שחסר לי משהו. אז איך אתה יכול לייחס רצון לאל הבורא שהוא מוגדר על ידי התיאולוגים כמושלם? אתה לא יכול. כך הציגו את הבעיה. טוב, אפשר כמובן לבוא ולהגיד האלוהים הוא לא שלם, אבל אז התיאולוג קופץ ואומר, מה פתאום? הוא שלם. זה אחד מהתוארים שלו, לא? אז איך יוצאים מהסיפור הזה? אז הפילוסוף בא ואומר, אני מסיק מסקנה, והיא הגיונית, אין רצון לאלוהים, ויוצא מההגדרה הזאת, מהקביעה הזאת, שלמעשה הוא לא מישהו, אלא הוא משהו, הוא ישות. הוא לא יש, הוא לא אישיות, אלא הוא ישות. כן? אבל התורה אומרת משהו הפוך לחלוטין. כי יש לנו פסוקים מפורשים שמדברים על הרצון של השם. כי בחר השם בציון איבה למושב לו. מה זה איבה? זה רצה. כן? כחפץ השם לעמיתם, ככה כתוב גם כן. אז אי אפשר להכחיש פסוקים מפורשים, כן? יוצא, וזה הוויכוח שיש כאן בפסקאות האלה, שיש מצד אחד פילוסופים שבאים ואומרים, אין רצון, כי אם אני אומר שיש רצון, זה אומר שהוא לא שלם, חסר לו משהו, כן? כי הוא רוצה משהו. אמנם מול העמדה הזאת יש פילוסופים אחרים שבאו ואמרו, לא, רגע, רגע, אתה מדבר במונחים אנושיים, הוא לא, אז אתה לא יכול להגיע למסקנה כזאת, כי הרצון שלו שונה במהות מהרצון האנושי שלך, חסר לך מים, אתה צמא, אז אתה אומר אני רוצה, כשהוא אומר רוצה זה משהו אחר, כן? אבל התורה לפי ההסבר שמניתו העמיד בכל מקום, לפי ההסבר שלו, ההבדל הוא בין שתי גישות עקרוניות. האם הוא מישהו או שהוא משהו? האם הוא אישיות או שהוא ישות במונחים ה... יש כאלה איזה תיאולוגים בדרך כלל ש... כן, ש... ניסו לתרץ בצורה כזאת, כן? אבל לפי מניתו, ההבדל הוא עקרוני, יש כאן תאום בין שתי תפיסות. בתורה הקדוש ברוך הוא מציג את עצמו כאנוכי, כן? אנוכי זה מישהו, כן? והאנוכי הזה הוא אינסופי, הרצון שלו הוא גם אינסופי. זה התורה. ויש כאלה שאמרו בסדר, טוב, מה זה? זה ישות כזאת שנחוצה לנו מבחינה לוגית, מבחינה תבונית, כדי להשלים את התמונה שאנחנו מציירים לעצמנו, כאשר אנחנו מנסים לתאר את העולם. אנחנו רואים שיש בעולם חוקים. אנחנו אפילו מבינים שאפשר לחקור את החוקים האלה, כי הכל רציונלי. כלומר, יש בכוח השכל האנושי להבין איך הדברים פועלים, מתפקדים. ובגלל חוק הסיבתיות שאנחנו קבענו, אז אנחנו מבינים שיש סיבה ראשונה, ולסיבה הראשונה הזאת זה מושג שנחוץ לנו כדי להשלים את הפאזל. אבל זה ישות. זה חלק, זה... בפאזל שלי יש 1,000 חלקים, אז אחד אני שם אותו במרכז, אבל זה לא, מבחינה מהותית, הוא לא שונה מדברים אחרים שיש בה. שיש בפאזל, ולהגיד שיש רצון לזה, זה ממש ממש לא זה. על זה הוויכוח בפסקה הזאת, ואומר לו החבר, בוו, לא יקשה לנו להצדיק גם זאת, אם אין לפילוסוף טענה אחרת נגדי. בסדר? נאמר לו, אוי אתה הפילוסוף, מסכן, מהו לדעתך הדבר אשר גרם להיות השמיים סובבים תמיד, לפי דבריך, אתה, ועל גלגל העליון נושא הכל, אם כי לא עצמו אין מקום, ובתנועתו אין כל סטייה וכדור הארץ מרכזי, עומד באמצע הגלגל, ולא משען וללא נטייה. מה הדבר אשר סידר את כל הנמצאים כמו שהם בכמות ובאיכות ובצוויון? ואי אפשר לך להודות במציאות דבר כזה, שהרי הנמצאים לא בראו את עצמם ולא אחדים מהם את האחרים? מה אתה רוצה להגיד? הכל אימננטי. זה קצת קשה, אומר לו. זה קצת קשה. והנה אותו דבר גרם גם להעביר כי יצטר על ידי עשרת הדיברות בשמיעת איש ואיש ולכתב כי יחרת על הלוחות לדבר זה יכול אתה לקרוא רצון ומאמר או ככל אשר תרצה. זאת אומרת, כאן יש. אי אפשר לעשות פשרות. או שאתה הולך בכיוון של הפילוסוף, כן? שבגלל ההנחות היסוד של התיאולוגיה, אתה הפילוסוף הדתי כאן, כן? כי היא פילוסוף שלא קשור בכלל לכל הדברים האלה, מה אכפת לו, אין לו אפילו דיון כזה, אין בורא, כן? אבל מכיוון שאתה פילוסוף דתי, שנאמן לעקרונות שהתיאולוגים קבעו, שהוא בעל כך וכך תכונות, כן? אז אתה נמצא מול בעיה. בסדר, אז אתה נמצא מול בעיה. מה יש? כן? אני מדבר איתך על משהו אחר, אומר לו החבר. אני לא מדבר איתך על בעיה לוגית, תבונית, על קושי כזה או אחר. אני מדבר לך על משהו מהותי. או מדבר או לא מדבר. כן? אגב, זה מאוד מעניין, כי המושג הזה של מדבר, המאמר כאן שהוא הזכיר בסוף הפסקה הזאת, כן? זה הניסיון לתרגם את המילה לוגוס ביוונית. וזו המילה הפחות ברורה שיש ביוונית. כי לוגוס זה גם דבר וגם דיבור. תלוי בקונטקסט. או בכוונה שאתה מייחס לכותב. למה הוא התכוון כאשר הוא השתמש במילה לוגוס? אז אם אתה פילוסוף יווני, לוגוס זה דבר. אם אתה נוטה קצת יותר לכיוון הדת, לא משנה כרגע מה, נצרות או זה, אז זה כבר הופך להיות דיבור. ואגב, זה בדיוק מה שבאבנגליון כתוב. בתחילה היה הלוגוס. עכשיו אתה יכול להבין מה שאתה רוצה.
זה התרגום של
זה מה שכתוב אצל יוחנן. בתחילה היה הלוגוס.
זה הבראשית
שלנו. אבל זה לא הבראשית, בדיוק. כי הבראשית אי אפשר לתרגם ליוונית, כי אין מילה.
אבל
אז הוא אומר, היה לוגוס. עכשיו, אם אתה פילוסוף של הסטויה, שקורא את מה שאני כתבתי, מה אתה מבין? הנה, זה ספר של פילוסוף, לא, היה לוגוס.
אבל
בצרפתית
אני
תרגמים
הדיבור,
וזהו. בסדר, זה שמתרגמים אחר כך, שזה, קודם כל צריך לתפוס, להבין איך זה נתפס, על ידי אותם פילוסופים, או הוגים, שפגשו את הדבר הזה. לא רק זה, לא רק זה, זה תחילת הסיפור. והלוגוס הזה, כמה פסוקים אחרי זה, נעשה בשר. בשר זה לא מישהו. זה משהו. זאת אומרת, הדיבור הזה, גם אם זה דיבור, הוא לא רחוק ממך, הוא כאן, והוא גשמי. ולכן, וזה הקו העיקרי של הנצרות. לכן הפילוסוף של הסטויה יכול להתחבר לדברים האלה ולהגיד, או, הוא פתר לי בעיה מאוד גדולה. עד עכשיו חשבתי שזה רחוק מאוד, זה בגלגל של הירח, ושם יש את השכל הפועל וכו' וכו', ואני צריך להתחבר לזה, זה רחוק, רחוק, עכשיו זה קרוב אליי מאוד. אבל זה עדיין, זה לא ברור. זה דיבור או זה דבר? כי אם זה גשם, זה גוף. זה דבר, זה לא זה. כן? ולכן זה, מבחינתם זה פתוח לחלוטין. זאת אומרת, הם ניסו, מה?
גם השפה שלנו, דיבור ודבר זה לחלוטין אותם אותיות.
זה אותו שורש.
אותו שורש, כן.
אותו שורש, אבל שני כיוונים שונים לחלוטין.
אבל המשמעות של זה, ביהדות המון שורשים
הופכים. ברור, ברור. ברור, ברור, אבל זה בכוונה, כי יש כאן באמת שני דברים, שתי תפיסות שונות לחלוטין.
אבל אצלנו זה שתי התפיסות בו זמנית, זה אחדיות.
לא בדיוק, לא בדיוק. מה שהתורה רוצה להגיד, שמעבר לדבר, יש דיבור. מה ש...
זה לא שולל, לא...
כן, אבל יש מהלך, יש קודם כל דיבור. יש... והדיבור הזה זה אותיות, ובעזרת האותיות אני בורא דברים. ככה ספר היצירה, כן? זאת אומרת, הכוח הראשוני הוא הדיבור. הדיבור מבוטא על ידי אותיות, זה כבר משהו גשמי במובן הזה, כן? והאותיות בורות בסופו של דבר דברים, כן? אצלם זה לא זה, זה או-או. כן? אז זה התשובה של הכוזרי, של החבר, כן? האמת היא שזה לא תשובה. האמת שזה לא תשובה. אז למה הוא לא ישירות? כי באמת אי אפשר לענות ישירות. קודם כל צריך להצביע על הפער, על התאום הקיים. אי אפשר לטשטש את הדברים האלה, כן? זה הדבר הראשון שהכוזרי רוצה להגיד, כן? וזה קשור ישירות למה שפתח את הספר לגבי הטענה של הפילוסוף, ממש במאמר הראשון, בפסקה הראשונה, כאשר הוא מעלה לו את ה... מסביר לו מה היה החלום שלו ומה התשובה של הפילוסוף שמה. האלוה אין לפניו לא רצון ולא שנאה, כי הוא יתברך מרומם מכל רצון וכוונה. אין רצון, אמר לו הפילוסוף. כן? אז אחרי מאמר שלם ותחילת מאמר שני, הנה התשובה של החבר, יש רצון. לא נצליח לעשות כאן שום פשרות, כן? אז אומר לו הכוזרי, הנה נתברר לי סוד התארים האלוהיים, והייתי רוצה להבין כעת גם את עניין כבוד השם ומלכות השם ושכינה. על זה דיברנו שבוע שעבר, כן? בסדר? אבל לפני זה, יש תוך כדי הדברים האלה טענה מאוד מעניינת מצד החבר. מה הוא אמר לו? חזרה לפסקה. אתה בא ואומר, אני קורא מהשורה האחרונה בעמוד הקודם. לא, שורה לפני זה, כן? הדבר אשר גרם להיות השמיים סובבים תמיד, לפי דבריך, אתה והגלגל העליון נושא הכל, אם כי לא עצמו אין מקום ותנועתו בין כל סטייה וכדור הארץ מרכזי, עומד באמצע הגלגל בלא נשען וללא נטייה. אני מחליף את המשפט הזה, משהו יותר מודרני, אומר לו, יש טבע דטרמיניסטי. זה מה שאתה טועה, זה מה שזה, זה אני לא חולק על זה. כן, בסדר, אבל היום אני אומר, יש טבע דטרמיניסטי, בסדר? ומה הדבר, אז מתוך ההבנה הזאת שאכן יש טבע דטרמיניסטי, אני שואל אותך, ומה הדבר אשר סידר כל הנמצאים כמו שאין כמות, בכמות ובאיכות ובצוויון?
זה
אמור לי,
זה אבולוציה, זה
אחראי. עכשיו אנחנו, לא קודם כל, מה הטענה של החבר? תגיד לי. יש חפצים, ציפורים ניקח, לא, לא. ציפור זה ציפור, לא? אז למה יש בגוון כזה ובגוון כזה? למה יש כיסא כחול וכיסא אדום? למה יש פרח בצבע כזה ופרח בצבע אחר? מאיפה זה בא השונות הזאת? מה המקור של הדבר הזה? הטבע?
יכול להגיד
את זה.
יש כל הצבעים בטבע, אז יש ציפורים צהובות.
אבל, למה דווקא זה כחול ודווקא זה אדום?
זה לא דווקא.
מה זה לא דווקא?
זה של האדם.
רנדומלי, רנדומלי.
זה אקראי לחלוטין. זה הצגה חזקה
של האדם. יפה.
זה מוטציה אבולוציונית.
הלאה?
לא,
אמרת, אמרת אקראי, אקראי. מספיק, לא צריך אפילו להסביר את המנגנון. שאלה, האם האקראיות הזאת זה מגלה את הרצון של הבורא? זאת השאלה.
יש לו תפקיד בעולם.
מה?
זה
התפקיד.
פילוסוף לא.
אבל זאת השאלה שהוא שואל אותו.
כל בריאה יש לה אחרת, אם כולם שווים, אמרו זה לא...
לא, לא, אני לוקח, לא יודע מה, איזה פרח, נרקיס. מיליונים, זהים לחלוטין.
כל צבע וכל דבר יש לו תפקיד
בעבר. זאת לא השאלה. האם האקראיות שאנחנו רואים, ואנחנו לא יכולים להתכחש ולהגיד, לא סליחה, כל הורדים ורודים ואין ורד לבן, כן? אנחנו רואים את זה, זה חלק מהמציאות, כן? האם, אבל הפיזור, אם אני לוקח אוסף של ורדים, יש פיזור של צבעים, האם יש משמעות לפיזור הזה או לא?
האם זה מכוון או לא?
כן.
זאת אומרת, אם יש רצון,
כן.
אז שוב השאלה היא בעצם בהתחלה הפוכה, האם יש רצון לקדוש ברוך הוא על
הבריאה? ברור, ברור, ברור. זה התרגום המודרני של מה שהוא אומר לו כאן, כן? זאת אומרת, אתה מדבר על טבע. אני מסכים איתך. אני לא בא להגיד לך אין גלגל. יודעים ש... כן? אבל בהתאם למה שהיה ידוע לו, כביכול. מה זאת אומרת?
לא, בגלל זה הספר הזה הוא סוג של נצחי, כי זה לא משנה עם ההסברה.
בסדר, בסדר, נכון, 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 אבל...
אם זה רנדומלי, אז איך מסבירים את הסדר?
לא, לא את הסדר.
מה כל החי?
לא, 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 עצם המושג. עצם המושג של רנדומלי, האם זה לא מגלה את הרצון האלוקי?
של סדר,
לא, 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 האם זה לא מצביע על זה שיש רצון מאחורי הרנדומליות, האקראיות הזאת, יותר פשוט בפעם בעברית, כן? האם זה לא הסימן שמגלה במציאות הטבעית הדטרמיניסטית שיש משהו מאחורי כל הדברים האלה? זאת השאלה.
מה שאני רואה כאקראי,
אם אתה אדם מאמין, תגיד שיש לזה משמעות, אם אתה בן אדם שלא מאמין, תגיד שלא.
אז מה תגיד? הוא שואל אותו. אז מה תגיד?
הוא יגיד שזה היה קראי.
אבל מה זה אומר? תסביר לי. זה מה שהוא שואל אותו, תסביר לי. מה הדבר אשר סידר את כל הנמצאים כמו שהם, עם השונות שלהם, כל אחד שונה מזה, למרות שזה אותו דבר. ציפור זה ציפור. פרח זה פרח, כיסא זה כיסא. בכמות ובאיכות ובצוויון. זאת אומרת, אני רואה דברים זהים מבחינת הגדרתם, שימושם, הפונקציונליות שלהם, ובכל זאת יש שוני. תסביר לי מה המהות של השונות הזאת. זה מה שהוא רוצה, שהוא שואל אותו. מה מסתתר מאחורי השונות הזאת? אתה יכול לבוא להגיד כלום? אתה יכול להגיד, לא יודע היום. מדע יגלה את זה בעוד כך וכך שנים, לא יודע מה.
אני לא יודע את זה היום, אני אגיע לזה.
כן. או שאני יכול לבוא להגיד, זה מגלה רצון. דווקא אדום, דווקא כחול. מי זה הדווקא הזאת? טוב, גם כאן אפשר לתת כמה מיני תשובות. מה יגיד שפינוזה?
הטבע.
הטבע, מה הטבע? זאת אומרת, זה לא מביא בהכרח למחשבה שיש בורא. גם צריך להיזהר מהסקת המסקנות המהירות האלה.
להפך, זה בדיוק נותן את היריעה לכל אחד.
נכון, אבל לפחות אנחנו מבינים מה הדיון כאן. זה לא סתם שהוא שואל אותו. זאת שאלה מהותית ביותר. איך אתה מפרש את הדבר הזה? כן? כי מה הוא אומר לו? והנה הדבר גרם גם לאוויר כי יצטייר. זאת אומרת, אם אתה מתחיל כאן, סליחה, ואי אפשר לך לא להודות במציאות דבר כזה, במה? בשונות הזאת. שהרי נמצאים לו בראו את עצמם ולא אחדים מהם את האחרים. סליחה, אם אני שפינוזה, מה אני אגיד? סליחה, לא מקבל. זה הטבע. פעם זה יוצא כחול, פעם זה יוצא לבן. מה? איך? לא יודע כרגע. תחזור בעוד כך וכך מאות שנים, אני אסביר לך. האמת שהיום יודעים להסביר.
זה מקריות, איזה?
לא, לא מקריות, אקריות, זה לא אותו דבר. מקריות ואקריות זה שני מושגים שונים לחלוטין. כן? יודעים, למה זה כחול, יודעים להסביר.
מה עומד מאחורי זה?
מה זאת אומרת, מה עומד? עומד הסבר פיזיקלי שמסביר שהבד הזה סופג את כל התדרים של האור הנראה לנו, חוץ מהתדר של האור הכחול, ולכן הוא נראה ככחול. זה לא הדיון.
זאת אומרת שהוא עונה לו בעצם תשובה שמתאימה למי שמקבל שהטבע הוא תוצאה של
כוח עליון. כן, ברור. לכן אני אומר, יבוא שפינוזה ויגיד, מה? מה זה המשפט הזה?
אין שאלה, זה לא ככה.
לא, יש שאלה, אבל יש תשובה אחרת. אני לא זקוק לגורם מחוץ לעולם כדי להסביר את תפקוד העולם. העולם הוא קוהרנטי בפני עצמו, הכל אימננטי, ככה אני מסביר. בסדר, לכן אני אומר, יש כאן, בסדר, באווירה של ימי הביניים, ברור. בעולם המודרני קצת קשה.
זה מתאים לו, זאת אומרת, הוא לא... כל הסיפור של החלום שלו,
ברור.
כל זה מראה שהוא מאמין שיש משהו.
כן, ברור, כי חוץ מזה שהוא מיד הוא קופץ לזה, הוא מגיע לנושא ההשגחה. תראה, מה הוא אומר? והנה אותו דבר גרם לו להעביר כי יצטער על ידי עשרת הברות, אומר, אתה מדבר איתי על זה שהוא לא יכול לדבר? אני אומר לך, זה אותו דבר, זה אותו גורם. למה זה כחול? כי הוא משגיח, הוא רוצה שזה יהיה כחול. למה זה לבן? כי הוא משגיח, וזה לבן. כן, אז ברור שאחד כמו, לא רק שפינוזה, כן, אחרים גם כן יבואו ויגידו. לא, לא, לא מבין את החיבור שאתה עושה כרגע. זו אופציה אחת, אני שולל אותה. כן? טוב, אז עד כאן לגבי מה שרציתי להוסיף, לגבי הפסקאות האלה. ואז הגענו לפסקה ט', כן? נכון? לא, זה כבר דיברנו שבוע שעבר. אז אני חזרתי אחורה קצת, כן? הגענו לפסקה ט'. מה שאמרת עם האלוהה כבר נתברר לי, אולם מה שאמרת בארץ האלוהה קשה לי לקבל זאת. די הוא מוכן לקבל שיש עם שנבחר כי הוא נושא את העניין האלוקי, זה הסברת לי את זה סוף פעם הראשון בצורה ארוכה, קיבלתי את הדבר הזה, כל השאר פסלו את עצמם בגלל מעשה כזה, מעשה אחר, בסוף נשאר רק קומץ של אנשים שנשאו את העניין האלוקי, זה התגלגל דרך אברהם יצחק ויעקב, והחידוש היה שאצל יעקב אין פסילה של הצאצאים, אלא כולם ביחד בנו את בית ישראל. זה קיבלתי. אבל מה אמרת לי עכשיו במשפט האחרון של פסקה ח', ועל ידי זה הם מאירים גם כך, גם כך גם את הכבוד ניצוץ אור אלוהי הוא הפועל על עם האלוהה בארץ האלוהה. זה גוש של אבנים, זה גוש של אבנים. מה אתה מספר לי סיפור?
האמת היא שאם קיבל שיש רצון ויש בחירה
אלוקית, כן, אבל אני יכול להבין שיש רצון במין האנושי כי יש השגחה. אבל אני כאן, בצד הזה זה קדוש. אני עובר מטר, אין קדושה. אני מביא את הגיאולוג, שואל אותו, תגיד לי, יש הבדל? מה הוא מסתכל על זה? הוא אומר, אותו דבר בדיוק. אז מה זה הסיפור הזה? ארץ האלוה. אומר החבר, רגע, רגע, רגע. אין כל קושי לקבל את ההנחה, כי ארץ אחד נתייחדה בדבר מה משאר כל הארצות. למה? הלו, בעין אחד תראה. כי מקום אחד טוב משאר כל המקומות, לצמח מיוחד. אתה רוצה חיטה? תחפש מקום מתאים לגידול החיטה. אתה לא יכול לגדל חיטה בכל מקום. למחצב מיוחד ולחי מיוחד. ותושבה מיוחדים בצורותם ובמידותם משאר כל אנשים. וכל זה באמצעות מזג הלחיות, זה התיאוריה מאוד גדולה של התקופה שלהם, אשר בגוף, כי במזג הזה תלויים גם שלמות הנפש וחסרון.
זה גננות.
לא, זה תשובה שמתאימה לתקופה, כן.
למה? אתה תסבר מדעי להבדלים.
זה מה שהוא מנסה להגיד לו, קודם כל, לא, קודם כל הוא קובע עובדה.
יש הבדל,
יש הבדל, יש הבדל איכותיים, כי במקום אחד יש אורז, במקום אחר יש חיטה. וחיטה זה לא אורז, ואורז זה לא חיטה. זה לא אומר שזה פחות וזה יותר. קודם כל יש הבדל, בסדר, טוב.
בלשון שלנו גנטיקה, הוא רוצה להגיד?
לא, מבחינה, מבחינה...
מה זה מזג גלגל?
אה, זה היה, זה מה שהם חשבו
על זה. זה דמודרני, תשובה דמודרני. כל עם צריך ארץ, אנחנו מכירים בזה במודרני. לכל עם מגיע ארץ. אם העם הוא אלוקי, אז כנראה שיש השפעה גם על המקום.
כל גידול מתאים לארץ שלו.
עם ישראל צריך, הוא גידול, הוא צריך...
לא, 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 הטענה כרגע הוא לא על הקשר בין העם ובין הארץ. אלא על עצם העובדה שיש דבר כזה שנקרא ארץ, איך הוא אמר?
האלוה.
יש גיוון,
לא, כרגע טוען שיש
גיוון
בטבע,
גם גיוון
בארצות.
כן, וזה חלק מהטבע, זה בסדר, זה הטענה, בסדר, אפשר כרגע מבחינה חקלאית נגיד להבין את זה, כל חקלאי יודע, זה טוב, זה בסדר, זה תפוזים, וכאן משהו אחר. בסדר, רגע, רגע, אומר לו הכוזרי, אולם, אני לא שמעתי כי יש לאנשי ארץ ישראל יתרון על שאר בני אדם. אז אומר לו, כך גם זה טעות דפוס, לא? לא, לא, הרחם. זה, לא, לא. זה טעות דפוס, כן. כי לפי המשך המשפט זה לא מסתדר. כך גם הכרם זה שאתם אומרים כי הכרם מצליח בו, או הרכס זה שאתם אומרים שהכרס בו מצליח בו, אולי. לולא היו נוטים בו את הגפנים ועושים את כל המלאכת עבודת הכרם הדרושה לגידולם, לא היה עושה ענבים. והנה המעלה מיוחדת באה ראשונה לעם אשר הוא הסגולה והגרעין, כפי שהזכרתי למעלה, זה מה שראינו שם במאמר ראשון, ואחרי זה יש גם לארץ חלק במעלה הזו, וכן למעשים ולמצוות התלויים בארץ.
סליחה, הקרן קשור להר.
כן, 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 כן.
וזה אין פה טעות דפוס.
בסדר.
יש פה כן, משום שהתרגום שלה בערבית זה מתאים לקרן.
אוקיי. וכן למעשים ולמצוות התלויים בארץ שהם מעין עבודת הכרם לכרם. אולם, שלא ככרם העושה ענבים גם במקום אחר, אין עם הסגולה. יכול להידבק בעניין האלוקי כי אם בארץ הזאת. טוב, אז זה לא עניין של יתרון, זה לא עניין של לא יודע מה אתה מחפש בדיוק, אלא זה עניין של תכונה מיוחדת שיש לארץ הזו, היא מאפשרת לעם, לעניין האלוהי, לסגולה המיוחדת הזאת, לדבוק בעם, בעם ישראל. האמת שעם תשובה כזאת אפשר, קשה מאוד להתווכח. או שאתה מקבל, או שלא, כי איך אתה מודד את זה?
בעצם למה לא?
בעצם למה כן, גם. בסדר, אומר, האומנם? ועלו מאדם הראשון ועד משה וממשה ועד סוף הנבואה ניבאו רבים במקומות אחרים. יחזקאל, איפה היה? אברהם באור כשדים וגם יחזקאל ודניאל בבבל ניבאו. וירמיהו עלו ניבא במצרים. אז אני לא כל כך מבטח, עכשיו זה כבר... כי זה הגילוי של הסגולה המיוחדת של עם ישראל. מה המיוחד לעם ישראל? זה חוכמה נבואית. כן? טוב, אז אתה אמרת רק במקום מסוים ארץ ישראל? יש לך סתירה פנימית חביבי, לא קראת תנ"ך? אני קראתי וראיתי. ירמיהו היה במצרים, שם דיבר. טוב, עכשיו התשובה בוחצת. כל מי שמתנבא לא נתנבא כי אם בארץ הזאת או בעבורה. כך זכה אברהם לנבואתו הראשונה, כאשר צווה ללכת אל הארץ הזאת, ויחזקאל ודניאל בעבורם ניבאו, לכן שניהם ראו עוד את הבית הראשון ואת כבוד השכינה, אשר כל ימי היותה שורה בבית ההוא היה כל אדם המוכן לקח, מצד הסגולה מגיע לנבואה. לא, כי זה נביא של האומות, זה בסדר. בינתיים השאלה עוד לא התעוררה אם יכולה להיות נבואה אצל הגויים. חוץ ממה שכבר ראינו מהמאמר הראשון לגבי מה שדיברנו אז על עובדיה וכו'. כן? אשר לנבואת ירמיהו במצרים, הלא הייתה בארץ ובעבורה. כמוה כנבואת משה ואהרון ומרים. כי סיני ופרן שניהם בגבול ארץ ישראל. זאת שיטת הכוזרי. כל סיני זה חלק מארץ ישראל. הוא הקיצוני ביותר, הוא הקיצוני ביותר בכל העניינים האלה. גבולות הארץ. רגע, אני מדבר על החלק הדרומי. הוא הקיצוני ביותר. ובאמת כך חשב שהסיני ופרן שניהם בגבול ארץ ישראל, הלא הם על יד ים סוף.
שתי גדות לירדן.
מה זה שתי? הרבה יותר משתנה. אבי, הישראל הרי ידידו אומר את הדבר.
שמה? בסדר, אבל... בסדר, הכוזרי קדם בכמה... לא בהרבה, אבל... מה? כן. כן, בסדר. אז זה שיטה די יחידאית בכיוון הזה. השיטה המקובלת היא שיטת הכפתור בפרח, שהגבול הדרומי הוא נהר מצרים. ואז הוויכוח הוא בדיוק איפה עובר הנהר מצרים, אבל זה בערך חוצה את סיני באלכסון, מאלעריש, קצת דרומית לאלעריש, עד באלכסון לכיוון ים סוף, כן? לא, זה לא הפוסק, אבל זו השיטה מקובלת על רוב הפוסקים.
זה בדיוק את האגב, אני לא חושב שזה
כלומר. מה?
זה בדיוק את הנקודה שמראה הרב אריאל, בספר של הדברות של הארץ, שמסתכלים על כל הפרשיות שמתארות את גבולות הארץ, לכולם היה מאוד מאוד נוח להצטמצם בגבולות מסעי.
הוא מתכוון שנאחזים.
נאחזים בשיטה של הכפתור עבר, כן. ומכל הפרשות שיש, יש רק פרשה אחת שזה גבולות מסעי שהיא מצומצמת וכולם נאחזים דווקא בה. אבל יש לך הרבה פרשות אחרות של כמו הכוזרי שהן הרבה יותר רחבות.
עובדה היא שרבו הרב צבי יהודה זכרונו לברכה לא אמר מילה כאשר הייתה הנסיגה הראשונה והשנייה בעקבות הסכם השלום.
מה פירוש? בסיני כל התלמידים של הרב צבי יהודה רצו לשם.
לא, לא, אז אני מתקן לכם. הנסיגה הראשונה
עברה... הנסיגה
הראשונה עברה ללא שום הסתייגות מצד הרב צבי יהודה. הנסיגה השנייה גם כן. רק לקראת הנסיגה השלישית. לנסיגה השלישית שהייתה בדיוק החצי באלכסון מאלעריש לזה, הרב צבי יהודה קם בזעקה גדולה ואמר לא.
גם כשהייתה מלחמת לבנון לא הייתה צעקה שזה שלנו וצריך
להישאר שם בכל זמן. אני רק מציין עובדה היסטורית. זה הכל.
בסדר, אבל זה התחשב במציאות.
לא, 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 מצד הרב צבי יהודה אפשר להגיד הכל, אבל התחשבות במציאות זה הדבר האחרון שקשור אליו, כן?
הוא לא אמר לשבת בקנטרה, להקים שם
מישהו. הוא הסביר.
או בתוך אפריקה
כשהיו שם. הוא הסביר שלפי עניות דתו, וגם כך חשב הרב קוק עצמו, בהתאם לשיטה של הכפתור בפרח. יכול לבוא ולהגיד שמישהו יבוא ויגיד, הוא חולק על רבו, מותר לו. מותר לו. אבל ככה היה. ככה היה. בסדר. בסדר, בסדר. הרב אריאל זכותו לחלוק על רבו. אין בזה שום בעיה. מה שאני רוצה להגיד, אין שום בעיה. לא צריך לפחד מזה שמישהו רואה שפתאום התלמיד חולק על הרב.
כן, אבל הקביעה שככה הוא אמר, זה בסימן שאלה.
לא, זה לא.
זה לפחות בסימן
שאלה. לא, אני לא משאיר את זה בסימן שאלה. כי מה לעשות, מניטו דיבר איתו על הנושא הזה לא מעט פעמים, וזה מה שהיה.
והוא כן חשב שזה...
הוא חשב בדיוק כמו הרב צבי יהודה.
מניטו.
כן.
שזה לא שיטת
הכוזרי. לא שיטת הכוזרי. הכוזרי הוא נשאר יחיד בין הראשונים שעסקו בסוגיה הזאת. כן? טוב. כי סיני ופרן שניהם בגבול ארץ ישראל הלא הם על ידי ים סוף. על יד ים סוף. ודבר האלוה היה... ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלישתים ומדבר עד הנהר, והנה מדבר הוא מדבר פרן, המדבר הגדול והנורא, והוא גבולה הדרומי של הארץ, והנהר שהוא נהר פרת, כמו שנאמר, והנהר הרביעי הוא פרת, הוא גבול הארץ בצפון. בסדר, טוב. אז יש לנו כאן ציון של שתי נקודות, אחד בצפון, אחד בדרום, כן? עכשיו השאלה היא, לגבי התיאור של הגבול בצפון יש לנו, בדרום יש לנו, במזרח יש לנו, מה עם הערב? הים? אז הגמרא דנה בדיוק בשאלה הזאת, כאשר היא מנסה לזהות את הנקודה, את הקצה בצד המערבי בצפון ובדרום. האם אנחנו אז מותרים קו ישר מצפון לדרום בין שתי הנקודות האלה, ואז קפריסין, חלק מארץ ישראל, פחות או יותר? מה? או, וזו השיטה, זו השיטה המינימליסטית, זאת שיטה מינימליסטית, או שאנחנו לוקחים את הקצה המערבי הצפוני והדרומי מערבי ומותרים קו לכיוון מערב.
משולש כזה.
לא, לא משולש, שני קווים עד אין סוף.
כל פתוח.
אז מגיעים
לגיברלטר.
קצת צפונית לגיברלטר וחלק ממרוקו. תבחרו. מה?
לא ידעתי
שחייתי בארץ ישראל. הנה. הנה. פשוט. זאת המחלוקת בגמרא.
סליחה, גבול הצפון,
המנה? זה נראה... זה נראה, זה נקרא בגמרא תורי
שחר,
רגע, ברח לי עכשיו.
תורי אמנון,
תורי אמנון, זה פחות או יותר בטורקיה היום, זה, לכן יש לו סיבות טובות לחשוש מאיתה. בסדר? אגב, אגב, אסד, אסד, האבא, האבא, בשנות ה-70, לא, תפס את השלטון, כן, בתחילת שנות ה-70, לפני מלחמת יום כיפור, תפס את השלטון, גילה שיש חפירות של ארכיאולוגים איטלקים על יד האזור של התקיה, קרוב לגבול עם, עם, עם הטורקים, כן? ושמה מצאו כל מיני דברים, ממש אוצרות, דברים כאלה. ובין ההוצאות שמה התכתבות בין המלך המקומי ובין פרעו דאז. ושמה מוזכר עם, האיברו. האיברו. כן, ברור. וכאשר זה נודע לו, סילק את הארכיאולוגים האיטלקים, כן, ונתן הוראה לחסות. את כל האתר הזה שלא ידעו איפה זה נמצא, כי פתאום הציונים יבואו ויגידו, הנה ההוכחה זה שלנו. אוקיי,
שאלה. ואלה שלא הרס את זה.
זה כבר היה הרוס, זה משהו שמע שחידים וזה, כן. לא, כי
הרי... הוא הרס שם את כל
ה... בסדר, אבל האיטלקים בינתיים הצליחו להבריח את כל ה... את כל הממצאים האלה כדי לנתח אותם, כן. וכולי, כן, אז
זה... ומה הם אומרים על זה?
העם הזה? זה העם העברי הקדום.
זה שם
בעבר. זה שם בעבר, זה בדיוק, זה עבר, וזה תואם בדיוק מה שחזל אומרים. שהכנענים הם פלשו מארץ הים, מהאיים, לאזור הזה, וכבשו מבני שם את האזור, והאזור הזה היה מחרן עד נחל מצרים, כן.
אז יש הסכמה
ארכיאולוגית?
לא.
לא
הגיעו לגיבוש העמדה?
זה לא משנה, יש הוכחות מצד הארכיאולוגים בכיוון הזה. טוב, אז בארץ הזאת נוצר אדם הראשון, הוא במת. כי לפי המקובל אצלנו נגברו במערת המכפלה, וארבע זוגות, אדם וחווה, אברהם, שרה, יצחק ורבקה, יעקב ואליה. על הארץ הזאת נפלה המחלוקת והקינה בראשונה בין הבל ובין קין. כאשר ביקשו לדעת מי משניהם ירצה לבוא במקום אדם כסגולתו וגרינו, ובזה יהיה הוא היורש את הארץ והוא המדובק בעניין האלוהי. ואחיו לא יהיה כי אם כ... קליפה. יוצא מהדברים כאן של של הכוזרי שיש לאבל תכונה שהייתה לאדם הראשון, כן? הסגולה. ואז קרה מה שקרה, אבל נהרג ונשארה מלכות ההכרה, כמו שנאמר, ויצא קין מלפני השם. זאת אומרת, מן הארץ ההיא, שכן אמר קין, הן גרשת אותי היום מעל פני האדמה, ומפניך אסתר. וכן ביונה נאמר, ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני השם, כי אם כי הוא לא ברח, כידוע, כי אם מארץ הנבואה. הנה, השיבו האלוה ממי הדגה לארץ ההיא, ושם ישחה עליו נבואתו, וכשם שרמזו לארץ הזאת בכינוי לפני השם, כך נאמר עליה, תמיד הנה השם אלוהיך בא. טוב. אז זה ברור שכולם היו בינתיים פה. ומי שנולד שם, והוא דומה לאדם, כמו שנאמר, ויולד בדמותו כצלמו, באו במקום אבל, אז לפי הריאל, אבל דומה לשת, ולכן יש לאבל גם הייתה צלם, כן? בדמותו כצלמו, אותו דבר. ריאלי גם כן הוא היחידי שאומר את הדברים האלה, כן? כמו שנאמר, כי שת לי אלוהים זרע אחר תחת אבל, כי הרגו קיים, ונעשה הוא ראוי להיקרא בן אלוהים, שם שנקרא בו האדם, וראה הוא. וראוי לנחול את הארץ ההיא, שהיא רק מדרגה אחת למטה מגן עדן. אז גן עדן זה לא פה. איפה זה? לא יודעים. לא, זה מדרגה אחת למטה. הוא לא אמר קרוב. בארץ ההיא בנו האבות מזבחות, ובה קראו בשם השם. אף נענו שם באש מן השמיים ובאור האלוהי. והקדת יצחק אף היא הייתה בארץ הזאת, הלך שעמד אז בשממתו, בשממתו, לא צריך להיות, לא, בשממתו, הוא הר המוריה. רק לאחר זמן, בימי דוד, עד כבר היה חבל הארץ ההוא מיושב. וערבנה היבוסי עובד וחורש בהר ההוא. נודע הסוד האלוהי כי זהו המקום המיוחד בו תשכה השכינה, כדבר שנאמר, ויקרא אברהם שם במקום ההוא השם יראה. אשר יאמר היום בהר השם יראה, ובספר דברי הימים צוין בפורש כי בית המקדש נבנה בהר המוריה. טוב, קיצור של ההיסטוריה. ועל הארץ ההיא נפלה הקינה בין יצחק ובין ישמעאל, ולסוף נדחה ישמעאל בהיותו כקליפה. ואם כן נאמר בו, הנה ברכתי אותו והרביתי אותו בימים מאוד מאוד, לא נתברך כי אם בטובת העולם הזה. גם הוא מקבל הבטחה, לא? נשיאים וכו' וכו'. אז יש כאן שאלה. אולם ביצחק נאמר שם, ואת בריתי יקים את יצחק. וזה כינוי להדבקות העניין האלוהי בו ולטובה בעולם הבא. אבל לא ניתנה ברית לא לישמעאל ולא לאסף, כי אם אמנם יש להם הצלחה בעולם הזה. ועל הארץ ההיא נפלה הקינה בין יעקב ובין אסף בדבר הבכורה והברכה, ובסוף נדחה אסף על אף גבורתו מפני יעקב עם כל חולשתו. בארץ ההיא היו, בלא ספק, המקומות שנמצאו ראויים להיקרא שערי השמיים. הלא תראה כי יעקב לא ייחס את המראות אשר ראה לו לזוך נפשו ולא לאמונתו החזקה וליראת אלוהים אשר בליבו, כי אם למקום בו נראו, כמו שאמר הכתוב, וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה. ועל המקום הזה נאמר עוד לפני כן, ויפגע במקום, זאת אומרת במקום המיוחד. לכן אתה רואה כי בכיר אנשי הסגולה אברהם, אחרי עלותו במדרגות שלימוד ויעשותו ראוי להידבק בעניין האלוהי,
הוא עבר,
כן, מארצו, אל המקום ההוא אשר בו לבד יגיע לתכלית השלימות. הלו, כה יעשה עובד האדמה ממצאו בתוך האדמה צריכה שורש של אילן שפיריו. טוב. מעבירו הוא אל אדמת הנאבי דת שלפי טבעה עתיד זה להצליח בה, ושם יגדלהו, עד היותו לעץ מעצי אגן, תחת אשר עדנה היה שיח בר, ולאילן מצמיח אילנות רבים בלמינו, תחת אשר עדנה צמר, רק דרך מקרה ובמקום מקרי. וכך היה דבר הנבואה עם גם זרו של אברהם בארץ ישראל. כל ימי היותם בארץ ישראל, רבו נושא הנבואה, ותנאים רבים סייעום בדבר, התארות והעבודות והקורבנות ועל הכל, קרבת השכינה. כי עניין האלוהי כאילו עומד ומצפה למי שראוי לו כגון הניבים והחסידים לחול בו ולהיות לו לאלוהים. כשם שהשכל עומד ומצפה למי שהושלמו תכונותיו הטבעיות והגיעו נפשו מיותיו לידי שינבוי, כן? כגון הפילוסופים לחול עליו בשלמות. וכשם שהנפש עומדת ומצפה למי שיושלמו כוחותיו הטבעיים שלמות המוכנה לקראת מדרגה גבוהה יותר כגון בעל החיים לחול עליו. וכשם שהטבע, הכוונה זה הדומם, עומד ומצפה למזג איכויות שהגיע על ידי שיווי לחול עליו למען להיות מזג זה לצמח. בקיצור, יש התאמה מלאה בין התכונות של העם ובין התכונות של הארץ. ולכל אחד יש מקום מתאים, לכל עם יש תכונות, לכל ארץ יש תכונות, צריכה להיות התאמה ומזיגה בין הדברים האלה. זה מה שהוא אומר בקיצור, כן? טוב. כן, השכל הפועל. ברור, זה הכל.
זה כאילו לא שייך להסבר שלו. כי כל ההסבר שלו הוא הסבר לגמרי אחר. על הארץ, על ההיסטוריה, מה שקרה, וכל המיון הטבעי שקרה.
כן, הוא אומר, בסדר, יש סלקציה.
אתה מדבר על שהוא ספר, וזה לא מתיישב עם כל המהלך הזה.
בסדר, זה לא משנה מבחינת מה שהלך באותם הימים, זה אותו דבר. יש גם בין בני אדם, מי שראוי להיות פילוסוף, מי שראוי להיות אומן, מי שראוי להיות בעל מלחמה, מי שראוי להיות עבד וכו'. יש גם התאמה, לפי המבנה סוציולוגי של החברה ובין התכונות הנפשיות של כל אחד. זה אותו דבר. אז אומר לו, הנה הצעת לפניי בכללים מורתים תמצית חוכמה שלמה, אמנם הדברים צריכים פירוט, אך זה אינו מענייננו לפי שעה, משעמם אותו. ועוד דשוב לשאלך על כך בהגיענו לפרשת החוכמה. טוב, זה סוף הספר כמעט. אולם כעת המשך נע בסיפורך על מעלות ארץ ישראל. אומר לו החבר, הארץ הזאת הנועדת לישרת כל העולם, הוכנה כנחלה לשבטי בני ישראל מאז נפלגו הלשונות, כמו שנאמר בהנחל עליון גויים, בהפרינו בן אדם יצב גאולות עמים למספר בני ישראל כחלק השם עמו יעקב נחל אל נחלתו. אף אברהם לא הוכשר לדבק בעניין האלוהי ולקרוא את האלוה עמו ברית או אמנה, היא ברית בין הבתרים, כי אם אחרי אשר הגיע לארץ הזאת. מה תאמר איפה לעם הסגולה אשר זכה לשם עם השם בארץ המיוחדת הנקראת נחלת השם? ומה תאמר למועדי העם הזה אשר ניתנו מאת האלוה בעצמו, לא כחגים אשר יקבע לו ציבור לפי הסכם או על פי חוכמת הכוכבים או חוכמה אחרת? כוונה זה הרגלים, כן? אשר על כן נקראו חגי העם הזה מועדי השם. במועדים האלה שמר העם על מצוות התארה ועל תפילות ועל עוד עבודות ומעשים, אשר אף הם נקבע שיעורם את האלוהה, ועל כן נודעו בשם מלאכת השם ועבודת השם. אז מה אומר לו? אכן, אם נוהג מנהג כזה ראוי להיגלות בקרבו כבוד השם. אינך רואה כי הארץ אף היא נתחייבה בשמירת שבתות? אז זה גם סגולה מיוחדת לארץ ישראל, מה ראית את זה אצלך? כמה שנאמר שבת הארץ, ושבת הארץ שבת לשם. ולכן לא הותר לנו למכור כל נחלה בארץ הזאת לצמיתות. כי כה אמר האלוה, כי לי הארץ ודע כי מועדי השם משבתות השם תלויים אך ורק בנחלת השם. טוב. זה לגבי... מה? כן, בסדר, טוב. זה התיאור שהוא נותן לו לגבי המעלות של ארץ ישראל. וכאן, וזה כבר יהיה שבוע הבא, אנחנו נתחיל דיון בקו התאריך ועוד עניינים שקשורים לארץ ישראל וכו'. טוב, זה שבוע הבא. לא נתחיל את זה עכשיו, כי לא נפסיק באמצע.